Okay, אנחנו נתחיל ברמב״ם בהלכות חנוכה פרק גימל. הרמב״ם, כאשר מזכיר את הדין של הלל בחנוכה, במפתיע מביא את כל דיני הלל דווקא בהלכות חנוכה. הדבר הזה מפתיע, וצריכים לשאול את עצמנו בעצם איפה הרמב״ם היה אמור להביא הלכות חנוכה לולי הסידור הזה, ואולי גם כן צריכים לציין שאחד מהדברים הכי גאוניים שהרמב״ם עשה זה שלקח את כל שישה סדרי משנה וגמרא וסידר אותו בסידור מופתי, הייתי אומר. ולכן כאשר אנחנו מוצאים לפעמים חריגים מהסידור הזה, דברים שלא נמצאים במקומם, אולי זה שאלה לרמב״ם יותר מאשר הרבה ראשונים אחרים. ואיפה בעצם הרמב״ם היה אמור להכניס הלכות הלל? בואו נשאל את השאלה הזאת. פסח או לא פסח? דווקא פסח לא. פסח רק יום ראשון זה דורי. זה מעיקר הדין, כל שאר ימים לא. אם כבר אז אולי בסוכות, זה כל שבעת ימים, שמונת ימים. אבל איפה זה אמור להיות? יכול להיות תוכות מועדים, זה מקום אחד. אבל אני הייתי אומר אולי הלכות יום טוב, ואני הייתי בוחר דווקא בהלכות תפילה. לא שייך להלכות תפילה. כך אני הייתי אולי חושב. אבל לא הייתי חושב על הלכות חנוכה, זה בטוח. לכן יש לנו שאלה, ואנחנו לא נדון בשאלה למה זה לא בהלכות תפילה, למה זה לא בהלכות יום טוב, אלא למה זה כן בהלכות חנוכה. כן? אני מניח שגם כן צריכים לשאול למה הוא שלל את האפשרות לשים את ההלכות האלו בהלכות תפילה או יום טוב, אבל זה לא נעסוק היום. היום זה שיעור על חנוכה, ולכן אנחנו נעסוק למה כן חנוכה ולמה לא, ולא השלילה של המקומות האחרים. אוקיי, הרמב״ם בפרק ג' הלכה והלכות חנוכה, לא הלל של חנוכה בלבד הוא שם מדברי סופרים, אלא קריאת הלל לעולם מדברי סופרים, בכל הימים שגומרים בהם את הלל. 18 יום בשנה מצווה לגמור בהם את הלל. ואילו הם שמונת ימי החג, שזה סוכות, שמונת ימי חנוכה, ראשון של פסח, יום עצרת, ראש השנה, יום כיפורים, אין בהם הלל, לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה, לא תקנו הלל בפורים, שקריאת המגילה היא הלל. אוקיי, זה שיטת הרמב״ם. הרייבד אומר זה לא מדברי סופרים, זה דברי קבלה מהנביאים, מביא פסוק. אבל הרמב״ם סובר שזה מדברי סופרים, ובעצם השיטת הרמב״ם שזה מדברי סופרים, זה כבר יש איזשהו צל מוויכוח שקיים בין הרמב״ם ובין הרמב״ם בספר המצוות. בשורש הראשון בספר מצוות הרמב״ם משיג על הבהג, בלי לקרוא בשמו, הבהג מנע הרבה מצוות שעל פניהן הן מצוות רבנן, והכניס אותן ברשימה שלו של תרי"ג מצוות. אז בשורש הראשון הרמב״ם אומר שאין למנות בתרי"ג מצוות, אין למנות מצוות רבנן. כן? השורש הראשון, כותב הרמב״ם, שאין ראוי למנות בכלל הזה המצוות שהן מדרבנן. אבל העירוני עליו מפני שטעו בו רבים, שהכוונה הוא לבהג, ומנו נר חנוכה מגילה בכלל מצוות עשה. כן? אז אנחנו לא נעסוק למה הוא מנה נר חנוכה, שזה גם כן מעניינו של היום, אבל אחר כך וכן 18 יום לגמור בין התהלל, גם זה הוא מנה כאחד מהמצוות של תרי"ג. וכאן מוסיף הרמב״ם, והסתכל ממי שישמע לשונם. כן? איך זה יכול להיות דבר כזה? נאמרו לו למשה בסיני, וימנה קריאת ההלל ששיבח בו דוד עליו השלום, הקהל יתעלה שציווה בו משה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה וציווה אותו, תגידו הלל, מה זה הלל? פרקי תהילים שדוד המלך עתיד לחבר. כן? זה דבר שהוא מאוד מאוד לא הגיוני. כך שואל הרמב״ם ודוחה את שיטתו של הבהג. הרמב״ם כדרכו בקודש. אחד מהדברים שהרמב״ם עשה, כן, מאוד מאוד אופיוני לו, זה להגן על עמודי המסורה. אם מדובר על הריף שאחד מעמודי תורה שבעל פה, הוא הגן עליו מהתקפותיו של בעל המאור, וקרא לספרו מלחמת השם. כאשר, ואפילו כאשר הרייבד, כן, הבעל מאור היה צעיר, נפטר בגיל מאוד מאוד צעיר, וכאשר הוא כתב בצעותו ספר נגד הריף, זה היה נראה בעיני הרבה כדבר שמאוד מאוד לא מתקבל על הדעת. לכן שם זה ספר של מלחמת השם. הרייבד זכה לאריכות ימים, וגם כן כתב ספר השגות הרייבד, כמו שהוא כתב השגות על הרמב"ם, הוא כתב גם השגות על הריף. הספר, גם כאן, הרמב"ן הלך להגן על הריף, אבל כתב את הספר הזה, ספר הזכות. ספר הזכות, לא מלחמת השם, ספר הזכות. כן? וכאן הוא אומר, עד כאן דברי הרב, ואילו דברי התלמיד. זאת אומרת שהוא מתייחס לרייבד והרבה יותר כבוד, ובכל זאת הוא נעשה להגן על, 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 על הריף מהתקפותיו של הרייבד. אז זה דבר מאוד מאוד אופייני לרמב"ן, וכך הוא עשה גם כן בספר מצוות. הרמב"ם כתב ספר מצוות, והרבה מהשורשים זה, הם תוקפים את שיטת הבהג, אחד מהגאונים, שכתב את ספר המצוות שהיה מקובל עד אז, והרמב"ן בהשגותיו, חוץ מאשר השגות ענייניות, גם כן בא לקראת לעזרתו של הבהג. עכשיו, הוא מעלה הרבה טיעונים כדי להגן על הבהג, כן? והטיעונים הם כלליים, האם באמת כל תייג מצוות הם חייבים להיות דאורייתא, האם בכלל יש מושג כזה של תייג מצוות שאנחנו חייבים בעצם למצוא את הראשונים הזאת. הוא דן בכל השאלה, בשאלה שאלות מאוד 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 ראשוניות. זה קטע שבאמת כדאי פעם ללמוד בדברי הרמב"ן. אבל אז הוא גם כן מגיע לשאלות יותר פרטיות. כל השגה והשגה של עצמה. הוא משיג על נטיית ידיים, על נר חנוכה, על מגילה, על... ואז אני רוצה להתייחס למה שהוא כותב בנוגע להלל. והפליאה שאמר הרב זצל, הרב זצל כאן זה הרמב״ם, והתבונן ותפלא איך נחשוב שקריאת ההלל ששיבח בו דוד לקהל שמשה רבינו ציווה בה, בעיניי יפלא מאמר הרב. אני לא מבין מה התניעה של הרמב״ם, שהוא עצמו מנע במצווה להתפלא לו שנאמר ובאתם לשלום כולכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אני לא מסכים עם הרמב״ם, אבל הרמב״ם במצוות עשה ה' כתב שיש מצווה דאורייתא להתפלל כל יום. אני שם משיג על הרמב״ם וחולק עליו. אבל מה הרמב״ם עצמו כותב? מי חיבר את התפילה? אנשי כנסת הגדולה. האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו שאנחנו נקרא מהסידור שחיבר אנשי כנסת הגדולה? זו אותה תמיה. אז מה התשובה? התשובה היא פשוטה. שהמצווה היא להתפלל. אחר כך, איזה סוג של תפילה, זה נקבע במוחר הרבה יותר, הידי אנשי כנסת הגדולה, אבל לפני כן, כל אחד היה מתפלל כפי צחות לשונו, וכך כותב הרמב"ם בעצמו. וידוע כי אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות קדושות והבדלות. והנה לדעתו צריך שנפרש ונאמר שנצטוו ישראל להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ושיבקשו ממנו לבדו יתעלם משאלותם, ויפילו לפניו תחינותם בעת צורכם. היו מפעלים כל אחד כפי צחות לשונו וחוכמתו. וכבר ביה הרב זל כל זה בפרק ראשון מלכות תפילה. הרי כל כתוב ברמב"ם, אתה כתבת את הכל. אמר מצטצי להתפלל בכל יום, אבל אין מניין התפילות ולא משנה התפילה הזאת מן התורה. וכן היה ממשה רבינו ועד עזרא, ועזרא ובית דינו עמדו ותקנו 18 ברכות כדי שיהיו ערוכות בפי כל. ותהיה תפילת לשון הלגים שלמה כתפילת בעל לשון, לדבר גדולות, גדולת הצחה, וכן תקנו מניין התפילות כמניין הקורבנות. כל זה כתב הרב לשון מרווח. אז אם אתה מבין למה תפילה יכול להיות ראית, אותו דבר. והנה הרב לימדנו העניין הזה, הוא ביאר אותו לנו ביאור שלם, אם כן למה יתפלא על ההלל, שנצטווה למשה בסיני, שיומו ישראל במועדיהם, שירה לקהל, שיוציאם ממצרים, וקרא להם את הים, ובדילם לעבודתו, ובא דוד ותיקן להם את ההלל הזה, כדי שישירו בו. נו, מה יקרה? אם אז שרו כל אחד שיר בעצמו, או אולי השתמשו, אז ישיר משה. מה, אין שום שירה בתורה שאפשר לשיר? אחר כך תקנו שזה יהיה דווקא תהילים. השאלה הזאת היא כל כך חזקה, שזה מחייב אותנו להבין מה בעצם היא שיטת הרמב״ם. ומה המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. ונדמה לי שבעצם הם חלוקים בהבנת יסוד מצוות הלל. לפי הרמב״ן, המצווה היא כמו שהוא כותב שירה. לפי הרמב״ם, המצווה היא קריאת הלל. מה ההבדל בין קריאת הלל לבין שירה? כאשר מדובר על קריאת הלל, בקריאה, מצוות קריאה, אז הטקסט הוא מה שחייבים לקרוא. מההתחלה עד הסוף, אתה קורא מתוך ספר, מתוך כתבי הקודש. ויש מצווה של קריאת מגילה, אתה חייב לקרוא את המגילה. אתה לא יכול לקרוא איזשהו סיפור ממישהו אחר על, 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 על הנש שהיה מפורים. אתה חייב לקרוא את המגילה. זה חלק מכתבי הקודש. כאשר אנחנו, יש לנו מצוות קריאת שמה. כן? אז מה, אנחנו חייבים לומר את המילים של קריאת שמה בדקדוקיהם. נכון, בקריאת שמה יש גם כן עניין של קבלת אור מלכות שמיים, זה מהות המצווה, זה הנשמה של המצווה. ובכל זאת, אתה חייב להגיד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. המילים האלו הן קריטיות, בגלל שהמצווה היא קריאת שמה. כן? לפי הרמב"ם, המצווה היא קריאת הלל. ואם כן, חייבים לקרוא את ההלל. ואתה לא יכול בעצם להחליף את הטקסט הזה בטקסט אחר, ולהגיד, אני אקרא על זה שם משה במקום. וכן, אם אנחנו נשים אצבע על לכאורה מהי מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם, הרמב״ם מבין שמצוות הלל זה מצוות קריאת הלל. וכן, זה חייב להיות דרבנן. איך יכול מצוות דורייתא לקרוא מתהילים? כן? בהנחה שדבר המלך כתב את הפרקים האלו, כן? אז זה חייב להיות מצד רבנן, כך אומר הרמב״ם. כן? אבל לפי הרמב״ן, זה מצד שירה. וכן, הטקסט הספציפי הוא משני. המצווה היא לשיר. ואני יכול לשיר בהקשרים שונים, בטקסטים שונים, וזה לא כל כך משנה. בגלל שעיקר המצווה זה השירה. לשיר ולשבח, להודות ולהלל. כן? אז לכאורה, אני לא רואה שום דרך אחרת להסביר את הרמב״ם, חוץ מאשר לומר שיש כאן מחלוקת יסודית במצוות הלל, כאשר לפי הרמב״ם מצוות הלל היא מצוות קריאה, כאשר לפי הרמב״ן זה מצוות שירה. כן? הדברים מתקבלים על הדעת ועל הלב. כך לכאורה חייבים לומר, לדעתי אין דרך אחרת. אלא לכאורה, יש לנו גמרא מפורשת שחולקת על הרמב״ם. ולכאורה סובר שזה מצוות שירה, והטקסט הוא משני. הגמרא היא גמרא בערך דף י', שם יש גמרא שעוסקת בשירה. וכרגע נדלג לחלק השני. אני בערך 8 שורות מסוף הקטע הזה. פורים דאיקה ניסה למה, פורים שיש נס, קרה נס, צריכים להגיד הלל כל מקום שיש נס. אז בואו נגיד הלל. למה אין הלל בפורים? אז יש שלוש תשובות. אמר רב יצחק לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץ. מתגף לרב נחם ביצחק הרי יציאת מצרים דנס שבחוץ לארץ הוא ואמינן הלל. כנתניה עד שלא נכנסו לישראל לארץ, הוכשו כל ארצות לומר שירה. משנכנסו לארץ לא הוכשרו. אז לפני כניסה לארץ, שזה יציאת מצרים, אז אפשר להגיד הלל גם כמה שהיה בחוץ לארץ. אבל אחרי שיהושע נכנס לארץ ישראל, כבר אנחנו לא אומרים על נשא בחוץ לארץ. זו התשובה הראשונה. רב נחמן אמר, קריאת הזו היא הלילה. כאשר אנחנו קוראים את המגילה, זה קיום במצוות הלל. רב אמר, בשלוהתם, הלו עבדי השם ולא עבדי פרו. הכה, לא עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, עקפתי עבדי אחשוורוש ענן. כלומר, לא היה בנס של פורים שחרור מריבונות פרסית, לכן לא מספיק ישועה מאיום, צריכים גם כן שבסופו של דבר אנחנו מגיעים לאיזשהו ריבונות. וזה לא הגענו אליו. לכן עקעתי עבדי דחשוורו שנן, אנחנו לא עבדי השם. אז יש כאן שלוש תשובות. שניים הם אומרים בעצם, אנחנו צריכים סוג מסוים של ישועה ושל נס. וזה לא קיים בפורים. או בגלל שזה היה בחוץ לארץ, או בגלל שלא היה גאולה לאומית. ישועה לאומית. לפי התירוץ האמצעי של הרב נחמן, בעצם כן חייבים הלל בפורים, אלא מה? אנחנו מקיימים את המצווה על ידי מה? על ידי קריאת מגילה. כן? לכאורה, התשובה הזאת של הרב נחמן, היא רק עליבה דרבן, שהטקסט הוא משני, ואתה יכול לשיר עם טקסט אחר. ולכן אפשר להגיד קריאת מגילה, מגילת אסתר, במקום הלל. אבל אם אנחנו סוברים כמו הרמב״ם, שהמצווה היא קריאת הלל, איך אתה יכול לקיים את המצווה על ידי קריאת מגילה? והבעיה שהרמב״ם עצמו פוסק, קריאת הזוהי הלילה, במקור הראשון. לא תקנו הלל בפורים, שקריאת המגילה היא הלל. לכן המצוקה כאן בשיטת הרמב״ם היא גדולה היא. אני רוצה להציע פתרון לרמב״ם על בסיס הקטע המלא כאן בערכים. נתחיל מההתחלה. אמר רבי יוחנן משום רב שמעון בן יהודה צדק. 18 ימים שיחיד גומר בהן את הלל. 8 ימי החג, 8 ימי החנוכה, יום טוב ראשון של פסח ויום טוב של עצרת. אלו הימים שאומרים הלל. ועכשיו שואלים, מה ישנה בחג דמינן כל יום? ולמה אומרים הלל בכל יום בסוכות? ומה ישנה בפסח דלא אמינן כל יום? אבל בפסח אומרים רק ביום ראשון. מה ההבדל? התשובה, דחג חלוקים בקורבנותיהם. חג כל יום יש לו קורבן אחר. דפסח אין חלוקים בקורבנותיהם. אבל בפסח כל יום מביאים אותו קורבן. אוקיי? מה התשובה הזאת? מה ההבדל בין אם זה אותו קורבן או כל יום זה קורבן אחר? כל יום הוא חג לפני עצור בסוכות, לעומת בפסח, שזה בעצם חג של שבעה ימים. אז נכון, כל אחד משבעה ימים צריכים להבין עוד פעם קורבן נוסף, אבל אותו קורבן. לכן זה לא נכון שבפסח המצווה היא, צריכים להגיד הלל שלם רק ביום הראשון. מי שלא אמר הלל ביום ראשון, הלל שלם ביום ראשון, יגיד הלל שלם ביום השני. העניין הוא שבפסח, שבעת ימים של פסח, אומרים הלל שלם פעם אחת. בגלל שזה בעצם יחידה אחת של שבעה ימים של חג. לעומת סוכות, שכל יום ליום, זה בעצם יש איזו משמעות וקדושה בפני עצמה, שבא לידי ביטוי איך? על ידי הקורבנות השונות. אוקיי? שבת החלוקה בקורבנותיה למה? לא יקרי מועד, זה לא נחשב למועד. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים כאן? מה מחייב של הלל? מה שמחייב של הלל לכאורה זה קדושת היום. בסוכות כל יום יש לו קדושה עצמאית, בפסח זה יחידה אחת, ושבת זה לא, הסוג של קדושת היום שיש בשבת, כן, זה לא יום מיוחד, בגלל שזה בא כל שבוע. צריכים משהו שבא לעתים רחוקות, כדי שיהיה נקרא למועד. כן? נכון, יש איזה קורבן מוסף, נכון, יש איזה קדושה, נכון, יש איזה איסור מלאכה. כל המאפיינים של קדושת היום קיימים, חסר רק דבר אחד, זה לא יום מיוחד. כן? זה לא יום, כי יש לוח שנה, ויש ימים ששם זה מסומן באדום. כן? A red letter day. כן? זה יום מיוחד. כן? ל"ג בעומר. כן? זה לא יותר חשוב, ל"ג בעומר לא יותר חשוב משבת. אבל ל"ג בעומר קורה פעם בשנה, ושבת קורה כל שבוע. אז דבר שהוא שגרתי, הוא לא בכלל מועד. ואז כמו שאומר, ראש חודש תקרי מועד למה? יש גם קורבן מוסף בראש חודש, וגם זה כן נקרא מועד. איפה זה נקרא מועד? אז רש"י מביא פסוק. לא קדוש בעשיית מלאכה, כאן חסר בקדושת היום, בגלל שאין איסור מלאכה בראש חודש. תכתיב, השיר יהיה לכם כלל את קדש חג, לילה המקודש לחג, טעון שירה, שם מקודש לחג, אין טעון שירה. ואתה צריכים שירה ביום שיש בו קדושת היום, מתי שיש קדושת היום. אז מה זה קדושת היום? זה איסור המלאכה, וזה קורבן. אלו הם המאפיינים של קדושת היום. ראש השנה ביום כיפורים דקרי מועד ואיקטוש ועשייה מלאכה למה, שם ודאי יש קדושת היום. אז כאן הדברים המפורסמים ש... משום דמרבבו, אמר מלאכי השעות לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה אם ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה ביום כיפורים? אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה לפניי? אוקיי. אז למרות שיש קדושת היום, אבל שם זה לא מתאים. ובכל זאת, המחייב של הלל זה קדושת היום. עכשיו הגמרא שואלת, החנוכה, דלא הכי ולא הכי הוא כאמר. מה קורה לגבי חנוכה? אין איסור מלאכה, אין קורבן, אין בזה קדושת היום. ואומרים הלל בחנוכה. אז הגמרא אומר, משום ניסה. זה בגלל הנס. עכשיו השאלה היא, האם הגמרא חזרה בה ובעצם למסקנה אומרת, המחייב זה לא קדושת היום, המחייב זה נס? או אם הגמרא לא חזרה בה, אלא מוסיפה עוד מחייב? שאלה מאוד מאוד פשוטה. מוסיפה? איך אתה יודע?
במיוחד אומרים
הלב. מה? בואי, אם זה הכבוד, אם זה סוכות ממש. זה נכון. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת. זה שאלה, מה שאתה מציין זה בהחלט שאלה, אבל אם הגמרא חוזרת בה, אז למה בסופו של דבר אומרים הלל בפסח רק פעם אחת ובסוכות כל יום ויום? נעלם התשובה.
לא, שם היה נס כל יום עם ענני
הכבוד,
ושם היה נס...
ולא היה נס קריאת ים סוף?
פעם אחת.
כן, אז תגיד, קריאת ים סוף, תגיד ביום ראשון, לפחות פעמיים. לא. וגם כן, עני הכבוד, זה לא היה כל יום ויום היה נס אחר. זה היה מצב תמידי במדבר. לא, בכלל מציינים בתת ובתשפי, זה בעיה גדולה של כולם שואלים, ואנחנו לא ניכנס לעניין הזה כרגע. אבל לכל זה נס אחד, לא שמונה ניסים שונים. לכן, די ברור לי שמה שיש כאן זה הוספה. ושואלים למה אנחנו אומרים בחנוכה? בגלל שחוץ מאשר מחייב של קדושת היום, יש מחייב נוסף, וזה נס. ישועה גם כן מחייבת, גאולה גם כן מחייבת אמירת הלל. תסתכלו לדוגמה במקור בפסחים. חכמים אומרים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו, על כל פרק ופרק ועל כל צורה צורה שלא תבוא עליהם לישראל כשנגלים אומרים אותם על גאולתם. ולפני שלמדתי את מה בערך, אני חשבתי, קראתי את זה בשבונג, על כל פרק ופרק, על כל צורה וצורה, שלא תבוא עליהם, שלא תבוא עליהם הולך גם על פרק ופרק, וגם על כל צורה וצורה. אבל זה לא נכון. אתה אומר על כל פרק ופרק, מה זה כל פרק ופרק? כל יום אירוע מיוחד. וחוץ מזה, אתה גם כן אומר, על כל צורה וצורה, שלא תבוא, כי שנגלים ממנו. כי יש שני מחייבים, יש מחייב אחד, שזה מצד היום, קדושת היום, ויש מחייב שני, שזה מצד הנס. יש שני מחייבים. יש פרק ופרק, ויש כל צורה וצורה כשנגלים. יש גאולה, ויש קדושה. הרמב"ן על התורה, כאשר הוא מדבר על מקראי קודש, מה זה מקראי קודש? אז הוא מדבר על המאפיינים והדרכים שאתה יכול לקיים מקראי קודש. ותם מקראי קודש שיהיו ביום הזה כולם קרועים ונאספים לקדש אותו. לפי דבריו, קרועי זה אסיפה לבטא את הקדושה של היום. כי המצווה היא על ישראל להיכבץ בבית אלוקים, ביום מועד לקדש היום בפרהסיה, בתפילה והלל לקהל בכסות ונקייה, לעשות אותו יום אשתר. אז הוא רואה את אותם דברים מיוחדים שאנחנו עושים בכנסת ביום טוב, כקיום של מקראי קודש. לא מצד הנס, אלא בגלל מקראי קודש. ואחד מהם זה להגיד הלל. המנהג לומר הלל בראש חודש. למה יש מנהג לומר הלל בראש חודש? בגלל שיש בזה קדושת היום. לא בגלל שקרה נס, לא בגלל ש... איזה נס קרה בראש חודש? לא קרה שום נס בראש חודש. נס ששוב התגלה לבנה? לא, מה, לא קרה נס בראש חודש. ובכל זאת, היה מנהג לומר הלל בראש חודש. למה? בגלל שהמחייב הראשון של קדושת היום עדיין עומדת בעינו. רב יקלה לבבל, אגמר בתענית, חזינו דקקרו הלילה בראש יחה, הוא ראה שהם קוראים הלל בראש חודש, סבל להפסיקים, הוא רצה להפסיק אותם. כן, אנחנו נראה אחר כך שיש איסור לומר הלל כאשר אנחנו לא חייבים לומר הלל. רצה להפסיק אותם. כיוון דחזה דקמדלגי דלוגי, ברגע שהוא ראה שהם בעצם אומרים חצי הלל ומדלגים על פרקים, אמר שמה מן הגבותיהם בידיהם. כן? תנא יחד לא יתחיל, מתחיל גומר. בעצם מה זה מן הגבותיהם בידיהם? הוא ראה שהם לא אומרים את זה כקריאת הלל, בגלל שקריאת הלל מחייבת קריאת כל הפרשיות ברצף. אם אתה מדלג, אז זה לא הלל. כן? אבל מה בעצם, למה אמרו את זה בראש חודש? יום העצמות אני מבין, ראש חודש אני לא מבין. למה להגיד הלל בראש חודש? חצי הלל, הלסולם לא משנה. למה? הבסיס מה המנהג? הבסיס שיש בראש חודש קדושת היום, רצו דרך לציין את הקדושה הזאת בגבולין. בעצם הביטוי היחיד של קדושת היום בראש חודש זה במקדש, כאשר מקריבים שם קורבן מוסף. אז רצו איזשהו ביטוי בגבולין לקדושת היום. אז זה הבסיס של המנהג, לעשות מה לומר הלל. ונדמה לי שכאשר אנחנו מדברים על שתי המחייבים האלו, יכול להיות בהחלט הבדל ביניהם. זאת אומרת, נדמה לי שדבר פשוט, שאם אנחנו מדברים על המחייב של נס, שנס מחייב או ישועה מחייבת שירה. כאשר בעצם אנחנו זוכים לגאולה, אז יש שם משה, אחרי קריאת ים סוף. כן, וזה אולי מה ש... כן, כאשר משהו עלה, פסח זה נשא בחוץ היציאה מצרים, ואנחנו אומרים, אולי מדברים על ישי משה, אולי מדברים על הלל שאנחנו אומרים בליל הסדר, לא ביום, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה. אבל אנחנו יודעים גם כן מפסח שנס מחייב אמירת הלל, למרות שזה היה בחוץ לארץ. נס מחייב אמירת הלל. אבל שם זה בתורת שירה. אבל כאשר מדובר על קדושת היום שמחייב הלל, האם מדובר גם כן על שירה? למה שקדושת היום מחייב שירה? קדושת היום מחייבת לומר פרקים מיוחדים של כתבי הקודש, שמתאימים דווקא לאותם ימים. יש גמרא בשבת, אמר רב יוסי, יהי חלקים מגומרי הלל בכל יום. וגומרי הלל זה משפט בניגוד לחצי הלל, לומר את כל הטקסט מההתחלה לסוף. קריאה. איני המאמר הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. למה אתה מחרף ומגדף אם אתה אומר הלל בכל יום? בגלל שהלל זה הביטוי לקדושת היום, ליום מיוחד. ואדם שבעצם אומר, אני בכל יום, באותם ימים מיוחדים של קדושה, אדם אמור להגיש יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, יותר קרוב לשכינה. כן? לעבור את השם בצורה נעלה ביותר. אדם שמרגיש שהוא תמיד קרוב לקדוש ברוך הוא, זה מחרף ומגדף. כן? זה הבעיה, אדם שמרגיש שהוא כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא תמיד. וכל אדם יש לו שגרה ויש לו עליות. ולא משנה איפה השגרה שלך, עליות אמורות להיות נשכבים יותר. תמיד יש תמידים וחייב להיות גם מוספים. ואדם שטוען שהוא תמיד בבסיס של הקרבה לקדוש ברוך הוא, בן תמותה שכך טוען, הרי זה מחרף ומגדף. הוא לא יודע הקדוש ברוך הוא מה הוא. גם אם הוא אדמור. Okay? זה לא, יש הבדלים, אין דבר כזה שאדם תמיד בשיא של התקרבות לקדוש ברוך הוא. גם כהן הגדול שנמצא בתוך המקדש, בכל זאת ביום הכיפור זה היה שונה. כאשר היה נכנס לפני ולפנים. אין דבר כזה בעולם האנושי, אין דבר כזה שאנחנו תמיד נמצאים באותו מצב. יש פסוק נפלא בהפטרה של חנוכה, ונתתי לך בזכריה, ונתתי לך מהלכים בין האומנים האלה, מהלכים עם ה'. מהלכים, הכוונה הוא לבני אדם. בני אדם תמיד הולכים למעלה למטה, לא נשאר באותו מקום. העומדים האלה זה המלאכים שהוא ראה. זכאי ראה. אבל נתת לך מהלכים בין העומדים האלה, יש בני אדם. בני אדם תמיד דינמיים. אנחנו לא נשאר באותו מקום, אנחנו לא עולים, אז אנחנו יורדים. אז המצב האנושי זה תמיד מצב של שגרה, של עליות, של לפעמים חס ושלום ירידות. זה המצב האנושי. לכן אסור להיות מגומרי הלל בכל יום. אז הכוונה אומרת, זה פסוק הנזמר, זה אתה יכול לגמור כל יום. אבל הלל המצרי, זה חייב להיות מיוחד או ביטוי מיוחד לאירועים מיוחדים. אז אני רוצה לטעון שיכול להיות שבשאלה מה מחייב של הלל, יכול להיות שאם נדבר על נס, על גאולה, גאולה מחייבת שירה. כמו שאנחנו יודעים, שביום שמחתכם עודיכם, כן, ששם כתוב, ותקעתם בחצוצות, שזה בעצם המקור למצוות שירה. וזה הרמב"ם מונה כמצווה מדורייתא. שירה זה כמצווה מדורייתא, כאן ביום שמחתכם. זה נכון. אבל החיוב לקרוא הלל מדין קריאה ביום שיש בו קדושה, לא הנס שמחייב שירה, שזה הותקתם בחצוצות. ושיטת הרמב״ם, אני חושב, וגם הרמב״ן, שבעצם עיקר שירה בפה, והחצוצרה כלמסור לקל בעלמה. זה רק תוספת. העיקר היא מצוות שירה במקדש. כן? שהיה מלווה את והחצוצות היו מלווים את השירה. והיה חיום מיוחד של שירה, כאן מנהג היה לעשות את השיר כל יום. אבל מדורייתא השירה, מדורייתא, רק בימי שמחה ומועדים. אז זה הרב המודד, הנמצא הזאת היא דורייתא, זה נכון. אבל קריאת הלל, שאנחנו חייבים בעצם לקרוא מתוך פרקים מיוחדים של כתבי החויש, שחזל תקנו לייחד אותם. לשמור עליהם, ולא לקרוא אותם ביום חול. וכאשר אתה קורא אותם ביום חול, נפסקינו. או דלג דלוגי, שדלג דלוגי זה לא קריאה. קריאה חייב להיות ברצף, בלי לדלג. אתה חייב לשמור על קדושת כתבי הקודש, בדין קריאה. הפרקים האלו חזל יחדו להיות חלק מהחוויה של התעלות של יום טוב. אז זה באמת לא יכול להיות שזה מצוות עשה, מדורייתא אומר הרמב״ם. נתפלא, מי ששמע אוזנו, איך יכול להיות זה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תקראו את פרקי תהילים שדבר המלך יכתוב. וממילא אין בכלל שאלה מפורים, בגלל שמה המחייב של פורים? נס. ובנס המחייב היא באמת מה?
שירה.
לכן כאשר מדובר על פורים, אפשר להגיד, קריאת זוהי הלילה. ואז אם המצא ישירה, אפשר להחליף למשהו אחר. אוקיי, עד כאן אני חושב, הדבר הזה הוא פשוט. פעם שבאתי מרב ליכטנשטיין שאמר בשם רב קטלר ובשם רב סלוויצ'יק, כי אנחנו ראינו כאן למה אומרים בפסח, אנחנו אומרים רק פעם אחת ובסוכות כל יום, בגלל שכל יום יש לו קדושה מיוחדת, כל יום יש לו כבר אחר. אבל אנחנו מכירים גם כמדרש שאומר משהו אחר. מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה? גם זה קצת מוכר לכם? כן, לכן אנחנו לא אומרים הלל. אז שאלו, מה היחס בין שני דברים האלו? מה, עם שתי תשובות? אז שניהם אמרו, כל אחד בסגנון שלו, שבעצם יש שני מחייבים. יש מחייב אחד של נס, יש מחייב שני של מה? של קדושת היום. אז אני מבין למה יש רק קדושה אחת בכל שבעת הימים. אבל למה אנחנו לא אומרים שירה מצד הנס בקריאת ים סוף? אז על זה ישועה נוספת, מעשה ידיי, טובים הים. אם יש שני מחייבים ושניהם שייכים לפסח, אז אני צריך בעצם שתי תשובות למה לא אומרים בקריאת ים סוף. והתשובה השנייה, מעשה ידיי טובים הים, אומרת למה לא אומרים הלל מצד מה? מצד הנס. בגלל שזה, למה לא אומרים בגלל הקדושת היום? בגלל שזה יחידה אחת של קדושת היום, של שבעה ימים. אני חושב שהשירה הזה דאורייתא נמצאת הותקעת בחצוצות.
הותקעת
בחצוצות? אני יודע, הותקעת בחצוצות, שזה הביטוי. המצווה דאורייתא זה שירה במקדש על הכוונות. אז המושג שירה הוא דאורייתא. מה שאנחנו עושים בתפילה זה רק המשך דרבנן מהשירה שהייתה במקדש, ותקעתם בחצוצות על אולותיכם ועל זבחיכם ועל כל מיני שבחיכם. כן, זה הפסוק. השירה היא במקדש, הידי הלוויים, ותקעת חצוצות הידי כהנים. זה המצוות של שירה שהיא דאורייתא. מה שאנחנו עושים אחר כך, זה בהחלט רק עניין דרבנן, של הרחבה של המושג מדאורייתא.
שמי אומר את זה?
זה רב קוטלר, רב אהרן קוטלר. אוקיי. אז אני חושב הדבר הזה הוא מיוסד על הדפס, החילוק בין מחייב של נס ומחייב של קדושת היום. אני הגעתי לזה בעצמי, אבל אחר כך שמעתי מרב אהרן שאומר את זה בשם מוי ורב סלוויצ'יק ובשם רב קוטלר, אז הדברים האלו, זה מיוסד על עדי פז. מה שאני רוצה לטעון, וכאן זה רק השערה, אבל ככה, יש לי הרגשה שהדבר הזה הוא נכון. כאשר אנחנו עומדים על התקנה של קריאת הלל בחנוכה, תסתכלו לדוגמה בגמרא בשבת, תפחפה אלף, לשעת אחרת קבעום ועשום ימים טובים בהלל והודאה. זה הגרסה שלפנינו. פירוש רשי, הכי גסינה, נעשו ימים טובים בהלל והודאה, לא שעשו במלאכה, זה לא עשו ימים טובים באיסור מלאכה, אלא לקרוא את הלל ולומר על הניסים בהודאה. כן? אז רשי מסביר, עשו ימים טובים, והלל והודאה זה מה שצריכים לעשות באותם ימים. זה לא מגדיר את הימים, אבל מה שצריכים לעשות באותם ימים, כן? אבל הרמב״ם, הגרסה של הרמב״ם, בני זה התקינו את חכמים, שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו, שתחילתם מ-15 בכסלו, ימי שמחה והלל. ימי שמחה והלל, זה לא הלל והודאה. הודאה זה מה שאנחנו עושים בו. אבל ימי שמחה והלל, כאן הוא מגדיר מהות היום. תקנו שזה יהיה יום של שמחה ויום של הלל. אחר כך אנחנו קוראים הלל כדי שיהיה בזה ביטוי של יום של הלל. אבל הפכו את זה, הגדירו את זה כיום של הלל. אני חושב שזה הסיבה שהרם הביא הלכות הלל בחוד חנקה, בגלל שזה היום היחיד בשנה שמוגדר כיום של הלל במהות היום. יש לי רק שאלה אחת. למה חזל הגדירו את זה כיום של הלל? והשערה שלי, ואני לא בטוח שזה נכון, אבל יש לי הרגשה שיש בזה אמת, שחזל לא רצו שהלל בחנוכה יהיה רק בתורת שירה על הנס, אלא רצו שזה גם יהיה בתורת, שגם היום יחייב את הקריאה. אם זה מצד קדושת היום, זה חיוב קריאה. אם זה מצד נס, זה שירה. רצו שיהיה חיוב גם כמצד היום, והיום יחייב קריאה. למה? בגלל שחנוכה זה החג היחיד בתקופת חזל שאין לנו בו שום תורה שבכתב. הוא בא אחרי חתימת התנ"ך. לכן אנחנו באופן מלאכותי קוראים קריאת תורה על חנוכת המשכן, אבל אין קריאה מתוך כתבי הקודש שמשקפים מידה מסוימת את הנס של חנוכה. ואני חושב שחזל רצו שקריאת הלל תהיה הקריאה מתוך כתבי הקודש. מדין קריאה שמשקף משהו חנוכה. בפורים יש לנו מגילה. כן? אבל בחנוכה אין לנו קום. ספר מקום מלב, ספר מקום בית, זה לא, זה ספר מחיצוניים. ולכן זה רק השערה שלי, שנכון, אנחנו אומרים לגבי פורים, קריאתה זוהי הלילה, אבל בחנוכה הלילה זוהי קריאתה. שרצו להעלות את הקריאת הלילה בחנוכה לרמה של קריאה מתוך כתבי הקודש, אם כמו שטענתי, שנס לא מחייב קריאה, נס מחייב שירה, והטקסט הוא משני, ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, העיקר בעצם השירה והכוונה והמילים הם בעצם לא כל כך חשובים. אז איך אני הופך את ההלל להיות קריאה? הדרך היא לתקן שזה יהיה ימי שמחה והלל, שהלל הוא בחלק מאופי ומהות היום, ואז היום מחייב קריאה. כאשר יום מחייב הלל, זה כבר מדי קריאה כמו קדושת היום. אז חזל תקנו מעין דאורייתא, והפכו את חנוכה להיות יום של הלל. זה מהות היום, זה הגדרת היום. ודי לנו בזה כדי להסביר למה חנוכה הופך להיות מקום מאוד מאוד מתאים שהרמב"ם יביא שם את כל הלכות הלל. כמובן, מה שזה מחייב זה שיעור נוסף, למה לא בהלכות תפילה, למה הלל זה שונה מתפילה, ולמה לא בהלכות יום טוב, זה בהחלט מחייב שיעור נוסף, אבל זה לא עלינו המלאכה לגמור. אוקיי.